אתם עם SBS בעברית. שלום לכם, כאן איזימן מישראל. שוב אני מביא ל-SBS בעברית את יומן השבוע, יומן החדשות הישנות, ובו אחדים האירועים שעשו כותרות השבוע הזה לפני שנים. כמו תמיד, זה יהיה מסע בין אירועים מתחומי התרבות והפוליטיקה בעולם ובישראל. נצא לדרך במנהרת הזמן, כרגיל, לאחור. אני פותח בשבוע הזה בשנת 1922, 103 שנים מכאן לאחור. זה היה השבוע שבו נפתחו שידורי ה-BBC, שירות השידור הבריטי. ב-14 בנובמבר 1922, בשעה 5:30 אחר הצהריים, בקע הקול הראשון. זה היה קולו של הקריין ארתור בורוז, והוא אמר 2LO. זה היה הקוד, השם של תחנת השידור. הקול הזה בקע מבית מרקוני בלונדון. באמת, אמרו ב-BBC כעבור שנים, צירוף מקרים שהאולפן הראשון הוקם בבניין שנשא את שמו של ממציא הרדיו, או ליתר דיוק אחד מממציאיו של הרדיו. מה שנותר לנו להשמיע זה שתי פיסות של קריינות. למרבה הצער, כפי שקרה ברוב תחנות הרדיו בעולם, גם אצלנו בארץ ישראל בשנת 1936, שכחו או לא הצליחו להקליט את השידור הראשון. ולכן מה שנשמע עכשיו הוא שחזור שנעשה כעבור שנים, עם אותו הקריין. אבל גם השחזור הוא כבר היסטוריה בפני עצמה. ואת השחזור השתמש הקריין גם באותו מיקרופון היסטורי.
This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO call.
כן, קצר אבל ברור, ה-BBC בשידור הראשון השבוע בשנת 1922. ומאז נשמע מיד העולם כבר לא היה אותו דבר. במלאת ה-BBC 75 שנים זכיתי להיות באולפנים שלהם, כבר לא בבית מרקוני וגם לא במבנה שלהם בסטרנד שבלונדון. ושמעתי את המילים שנשמע עכשיו, שידור הוא התפתחות שהעולם חייב להכיר בה ולקחת אותה ברצינות. אלה המילים שאמר המנהל המיתולוגי הראשון של שירות השידור הבריטי. זהו כלי בעל חשיבות אדירה לחיים החברתיים והמדיניים של הקהילה, בעניינים פנימיים ובינלאומיים. וכמובן, הוא לא אמר את זה, אבל הרדיו היה כלי משמעותי מאוד לשמירתה של האימפריה הבריטית הגדולה.
Broadcasting is a development with which the future must reckon and reckon seriously. Here is an instrument of almost incalculable importance in the social and political life of the community, in affairs national and international.
דברים של מנהל ה-BBC אי שם בראשית שנת 1923, כל זה בעקבות השידור הראשון של שירות השידור הבריטי השבוע לפני 103 שנים. אנחנו נשאר בשנות ה-20 של המאה ה-20, אני לוקח אתכם עכשיו אל השבוע בשנת 1928. זה היה השבוע שבא לעולם דמות מיתולוגית משעשעת שנולדה בבית היוצר של וולט דיסני. מיקי מאוס, כמובן מיקי העכבר. ב-18 בנובמבר 1928 הוקרן הסרט הראשון שמיד ישמע קטע קצר מפס הקול שלו. לזמנו זה היה עשייה קדמה, גם דמות מונפשת וגם מנגינה שתואמת לקצב התנועה. השילוב בין שניהם לא היה דבר מובן מאליו לזמנו, בשנה היא 1928. מיקי בא לעולם והשכיח דמות קודמת של דיסני, אוסוולד הארנב. מיקי זכה להיכרות ראשונה של הציבור בסרט שנקרא ספינת הקיטור ווילי. הסרט הוקרן בשחור לבן, מיקי השיט בו ספינת קיטור. כאמור, את מיקי הכרנו גם בפנים וגם בקול. מיקי מאוס זכה לתהילה רבה, וביום הולדתו ה-50 זכה לכוכב על שמו בסדרת הכוכבים של הוליווד. ומעכבר שעשה היסטוריה השבוע בשנת 1928, וגם הביא הרבה מאוד כסף לאולפני וולט דיסני, אל השבוע בשנת 1943. השבוע בדיוק לפני 82 שנים הייתה בניו יורק הופעת הבכורה של מנצח צעיר. שחקנים, כידוע, מקווים שהשחקן הראשי ישבור את הרגל, כדי שיכלו לקבל ברגע, בלי תכנון, את התפקיד המרכזי ואת התהילה. דבר דומה קרה ללאונר ברנסטיין, אז בן 25 בלבד. המנצח המתוכנן לאותו ערב חלה, וברנסטיין, עוזרו שחיכה בסתר ליבו להזדמנות כזאת, נקרא מיד אל מרכז הבמה שעות אחדות לפני ההופעה. כך זה נשמע בשידור של תחנת רדיו בניו יורק שהעבירה את הקונצרט בשידור חי. בתחילת השידור הסביר הקריין שהמנצח חלה ולכן עוזרו נקרא אל השרביט.
Good afternoon. United States Rubber Company again invites you to Carnegie Hall to hear a concert of the New York Philharmonic Symphony Orchestra, of which Arthur Rajinsky is musical director. Bruno Walter, who was to have conducted this afternoon, is ill, and his place will be taken by the young American-born assistant conductor of the Philharmonic Symphony, Leonard Bernstein. The program includes the overture to Manfred by Schumann, the theme, variations, and finale of the modern Hungarian composer Miklos Rosa, and Richard Strauss's tone poem Don Quixote, with Joseph Schuster cello and William Lintzer viola playing the solo parts. The concerts of the New York Philharmonic Symphony Orchestra are part of a musical heritage that has enriched American life for more than 100 years. United States Rubber Company, itself a century-old American institution, takes particular pleasure in bringing the music of the Philharmonic Symphony to the millions of radio listeners every Sunday afternoon. Leonard Bernstein has come out on the platform and will presently lead the Philharmonic Symphony in our national anthem.
הופעת הבכורה של לאונר ברנסטיין שסללה את דרכו ופתחה אותה כמנצח. התהילה שזכה לה באותו ערב, הרבה מאוד בזכות הסיקור העיתונאי וגם השידור החי בתחנות רדיו בניו יורק ובארצות הברית כולה, קידמה את הקריירה שלו, וב-1957 קיבל את המשרה הרשמית של המנצח של התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, והוא היה אז כבר בעל ניסיון רב ועם קרדיט של מלחין מוכשר. שנתיים עכשיו קדימה מאותה נקודה 1943 אל השבוע בשנת 1945. הכותרות הגדולות הגיעו מנירנברג שבגרמניה, שם נפתחו המשפטים נגד פושעי המלחמה הגרמניים. את המשפטים האלה אנחנו מכנים מאז משפטי נירנברג. במשפטים האלה סדרת ישיבות של בית משפט בינלאומי הועמדו למשפט ראשי המשטר הנאצי. האשמות נגדם פשעי מלחמה ורצח עם. פסקי הדין שנקבעו במשפטים האלה קבעו תקדימים והלכות בתחום של דיני מלחמה. סך הכל התקיימו בנירנברג 12 משפטים. בראשון נשפטו פושעי המלחמה הבכירים, ובדרך כלל כאשר משתמשים במושג הזה, משפטי נירנברג שנכנס אל ספרי ההיסטוריה, הכוונה למשפט הזה, הראשון, שבו הועמדו לדין 22 אישים, בהם הרמן גרינג, מרטין בורמן ויואכים ריבנטרופ. הקהל בעולם שמע את הקולות וגם ראה את המראות ביומן הקולנוע הבריטי של חברת פאטווה.
Judges from Britain, America, Russia and France assemble in Nuremberg's courthouse. Empowered to impose sentence of death or such punishment as it may consider just, the tribunal sits in judgment upon 20 leaders of the Nazi party. After a first day spent in reading the 30,000 word indictment, the unemotional tones of Lord Justice Lawrence, president of the court.
On Thursday the 18th of October 1945 in Berlin, the indictment was lodged with the tribunal, and a copy of that indictment in the German language has been furnished to each defendant and has been in his possession more than 30 days.
So begins the case of humanity against the makers of war.
The defendants to plead guilty or not guilty for the charges against them. Hermann Wilhelm Göring.
Thinner, and without the notorious medals, the once mighty Nazi number two still postures in the limelight. While he waited in the dock, he wrote a statement which he tried to read before entering his plea. He said, "Before I answer the question whether I am guilty or not guilty," and that was as far as he got.
Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Furious, the one-time Reichsmarschall shouts, I declare myself not guilty. And now Hess, the mentally hazy Hess, the lost memory man.
Rudolf Hess, that will be entered as a plea of not guilty.
The Ribbentrop, pale, nervous, picks up the refrain of not guilty.
אז שמענו את דבריו של נשיא בית המשפט שעורכב מטריבונל של 4 מעצמות, ושמענו את השמות עם הפרשנות והתזכורת מי האנשים ומה הם ענו. הרמן גרינג, שקרא הודעה ונמסר לו שעליו לענות אם הוא אשם או לא. גם רודולף הס, שטען שאיבד את זיכרונו. שר החוץ ריבנטרופ, וילהם קייטל ואחרים, כמעט כולם ענו שהם אינם אשמים. והנה ההמשך, עוד דברים שאמר התובע, פשעים שהתרבות אינה יכולה למחול, ודברים שאמר מי שניהל את המשפט ביומו השלישי.
Opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated.
משפטי נירנברג השבוע בדיוק לפני 80 שנה. מכאן קצת אל חיי הזוהר, נדלג עכשיו 52 שנים לאחור מהשנה הזאת שלנו, 2025, אל חתונה מלכותית, החתונה של הנסיכה אן, והאירוע זכה כבר אז לשם חתונת העשור, העשור של שנות ה-70. זו הייתה החתונה של ביתה היחידה של המלכה. אן הייתה אז, בשנת 1973, בת 23. היא נישאה למרק פיליפס, סגן בצבא הבריטי. 500 מיליון איש צפו בשידור בטלוויזיה, וזה היה עוד בעידן שלפני שידורי הלוויין, שאנחנו רגילים להם החל משנות ה-80. הנה כמה מהקולות מהאירוע הזה, הגדול בבית המלוכה, ובכנסיית וויסטמינסטר.
The wedding of the decade, Princess Anne and Captain Mark Phillips. In the Scottish coach, the Queen Mother, the Prince of Wales, and Prince Andrew. Her Royal Highness, the bride, with her father, the Duke of Edinburgh, in the glass coach. Only the 10th royal bride to be married in Westminster Abbey, but in so doing, making a royal occasion for all the world to see and enjoy. Almost as if they were guests.
חתונה מלכותית, וכאן לפחות זכתה המלכה אליזבת לנחת, אבל רק חלקית למשך 19 שנים. כי הניסויים של ביתה אן למרק פיליפס, שהיו השבוע בשנת 1973, שרדו עד לשנת 1992 בלבד. אחר כך היא נישאה בשנית, אבל בלונדון זכרו את החתונה המלכותית של נובמבר 1973, שעשתה הרבה כותרות. עכשיו על השבוע הזה לפני 45 שנים, 1980, בשבוע הזה אז, לפי הערכות די בדוקות, צפו 350 מיליון איש בטלוויזיה, כדי לדעת מי ירה ב-J.R. Ewing, הדמות שהצופים אהבו לסנוע, כפי שכתב אז אחד העיתונאים. J.R. נזכיר לכם נורא בפרק שסיים את העונה במרס 1980, וזה נותר מה שמכנים בארצות הברית ה-Cliffhanger, הסיום המותח והבלתי פתור שנועד ליצור מתח לעונה הבאה, כמובן גם להגדיל את אחוזי הצפייה. כמובן עלו השערות רבות בין מרס לבין נובמבר אותה שנה, 7 חודשים של ספקולציות והערכות, ובעיקר הרבה סיקור תקשורתי. אז הנה הדקות שכולם חיכו להן.
So Ellen, I brought you things.
Regular angel of mercy, aren't you? So supportive. Keeping my secrets, taking me in.
What happened? What are you talking about?
I have finally figured everything out, that's all. You have been trying to frame me.
Oh, you're crazy.
Well, you were right. I was at that condo that night, looking for JR. And yes, I did have his gun. But you saw how drunk I was, and you still gave me a drink.
דלס והפרק שבו התגלה מי ירה ב-JR. הפרק הזה שודר השבוע בשנת 1980, וזכה כאמור לצפייה הרבה ביותר עד אז. יותר מ-41 מיליון משקי בית באמריקה, ובעולם כולו זה אומר משהו כמו 350 מיליון איש במצטבר. כולם צפו כדי לקבל תשובה על השאלה שהטרידה את אמריקה. ולא אמרנו שהיורה הייתה קריסטין שפרד, שדמותה גילמה השחקנית מרי פרנסס קרוסבי, גיסתו של J.R. והמאהבת שלו. ועכשיו לשבוע בשנת 1988, העיניים הופנו אז לפקיסטן, שם אישה עלתה לשלטון. בנזיר בוטו הייתה האישה הראשונה שכיהנה כראש ממשלה במדינה מוסלמית. פעמיים היא נבחרה לתפקיד, וכך אמרה אחרי בחירתה, השבוע לפני 37 שנים.
The greatest satisfaction is that there were so many obstacles and we all came. Really, that is the satisfaction. But they did everything, everything to fraud us of this victory. And while we were leading on the polling agents that did not disappear by 17,000, 14,000, very large numbers.
בנזיר בוטו עולה לשלטון השבוע בשנת 1988. בשנת 2007 היא נרצחה בפיגוע התאבדות בסיומה של עצרת תמיכה בה. וזהו, עד כאן להפעם. אני ממהר להחזיר אתכם מן העבר אל ההווה ואל המשך התוכנית העברית של SBS. אני אחזור לכאן בעוד שבוע עם מנה נוספת של חדשות, החדשות הישנות של השבוע הבא לפני שנים. כאן זימן, שבוע טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.